חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. בפרסום כי חייל לצה"ל, לוחם גבעתי, סמל ראשון איתן דוב רוזנצוויג מאלון שבות, השם יקום דמו, נפל בקרב ברצועת עזה, החייל השני שנופל לצערנו מהבוקר. עסקת החטופים יוצאת לדרך. בעוד כ-18 שעות צפויים להשתחרר חטופים משבי החמאס ולעבור לידי ישראל. המתווה שסוכם על ידי הממשלה כולל החזרתם של לפחות 40 ילדים ו-50 נשים, 50 בני אדם, בהם ילדים ונשים שנחטפו לרצועת עזה. התהליך הזה התבצע בהדרגה. בארבעת הימים הראשונים ישוחררו ה-50 החטופים, כאשר על כל חטוף ישראלי שישוחרר, ישוחררו 3 אסירים ביטחוניים פלסטינים. לאחר ארבעת הימים הראשונים ישוחררו 10 חטופים נוספים בכל יממה, סך הכל בין 70 ל-80 ילדים ונשים. בסוף כל התהליך בהם ייתכן גם כאלה שאינם רק אזרחי ישראל. בכל לילה יגיע לידי ראש המוסד רשימה עם שמותיהם של החטופים ששוחררו ביום שלאחר מכן, כך שישראל אינה יודעת מי החטופים ששוחררו כבר מחר בצהריים. החמאס יכניס את הפסקת האש לתוקף מחר בשעה 10 בבוקר. מצד ישראל עדיין לא סגורה השעה הזו. מחר בשעות הצהריים הפעימה הראשונה של 10 חטופים צפויים להגיע לידי גורמים של הצלב האדום, משם יועברו לידי צהל. המשפחות יעודכנו רק אחרי שהחטופים יהיו בידיים ישראליות, שם יקבלו את פניהם רופאים צבאיים, עובדים סוציאליים שעברו הכשרה כיצד לשוחח עם ילדים ונשים שזה עתה יצאו מן השבי, יבחנו את מצבם הבריאותי ולפי מצבם יחליטו לאיזה בתי חולים הם יפונו, כשלשם גם יובאו בני משפחותיהם. כך התהליך הזה יחל מחר, יסתיים בעוד 4 ימים, ולא ברור מה יקרה אחר כך. הרבה מאוד שאלות עולות מן העסקה הזו, גם מתנגדים לעסקה, הציונות הדתית ועוצמה יהודית. בסופו של דבר בצלאל סמוטריץ' שר האוצר וסיעתו תמכו בהצעה, השר איתמר בן גביר התנגד להצעה. נדבר בהרחבה עוד מעט על עסקת השבועים הזו. הערב בשעה 9:30 ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון יחד עם השר גנץ ימסרו הצהרה לציבור בנושא הזה. אחרי אישור הקבינט, ראש המוסד יצא לקטר, שם הוא נמצא עכשיו יחד עם המתווכים הקטרים והמצרים שעוסקים בעסקת חילופי השבויים. ועוד והמשפחות כולן, משפחות החטופים, מורטות עצבים ובלחץ אדיר, מי ישוחרר ומי לא ומתי ומי פצוע ומי בריא. שאלות קשות מאוד ודילמות שעוברות על בני המשפחה, המתח העצום הזה. במקביל לצהל ממשיך לפעול במלוא העוצמה ברצועת עזה גם היום, למרות שמדובר שעות אחרונות לפני הפסקת אש. היום נלכדים עוד כמה מחבלים שיוצאים מפירי מנהרות, יחד עם עוד מאבק שמנהל כוח נוסף של צהל בצפון הרצועה, כאשר הוא מנסה להמשיך ולחתור למגע עם אזור שבו ככל הנראה מסתתרים עשרות מחבלים. גם בחיזבאללה היום מדווחים על הרוג שלהם כתוצאה מהתקפה של מטוסי חיל האוויר. כל אלו בהמשך המהדורה. עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אז רגע לפני שנרחיב בסוגיית עסקת החזרת החטופים, אנחנו עם קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. שלום וערב טוב, קובי.
שלום לך, אבי.
כותרות סיכום היום הזה מהמשך הלחימה בדרום ובצפון.
כן, נתחיל בדרום הרחוק. החות'ים משגרים שוב טיל שיוט לאזור אילת. הפעם מטוס F-35, האדיר עומד שם במרחב הזה. בצהל לקחו את הלקחים והפיקו את הלקחים מהר מאוד. המטוס הזה שעומד בשמיים ומיועד גם לדבר הזה, גם יודע להקן, גם יודע לירט. אכן משמיד את המטרה מחוץ לשטח ישראל. צריך להדגיש את זה כמה וכמה פעמים, לא נגרם נזק ולא נפגעים, צריך לחשוב בעתיד מה יהיה עם הסיפור הזה של החות'ים, לא נעשה את זה עכשיו.
אוקיי.
בעזה משמידים הכוחות גם עמדות של המודיעין של החמאס, גם מנהרות ופירים, למעלה מ-120 מחבלים אבי חוסלו רק היום, ובאשר לצפון יום לחימה יהיה אך פחות מאשר בימים האחרונים.
קובי, אז אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך לשמוע את הסיכום הזה יותר בהרחבה, אבל אלו עיקרי הדברים של הימה האחרונה. תודה רבה לך קובי פינקלר.
ורק נגיד את ההרוג שלצערנו פורסם לפני שעה,
פרסמנו איתן דוב רוזנצוויג, השם יקום דמו, מאלון שבות, הרוג השני שמתפרסם היום שמו. שיהיה בשורות טובות קובי, תודה רבה.
אמן, תודה.
עכשיו אנחנו עם חבר הקבינט, יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות. אחת ההחלטות הכי קשות, דיני נפשות, חיים ומוות, עשרות צדדים לפה, עשרות צדדים לשם, איך מכריעים?
מכרים, כיוון שהדברים הם ברורים, הם ברורים. לנו יותר קל, כיוון שיש לנו גם דת תורה ושלחה, והדברים ברורים שאין ספק מופיעים בדי ודאי, דיני נפשות, פיקוח נפש, הדברים ברורים. לא היו ברורים מספיק להרבה אנשים אחרים, הרבה שרים, כיוון שהם לא ידעו את כל הפרטים. אני שמח שאחרי שהם שמעו את כל הפרטים ושאלו את כל השאלות, הם לא שינו את ההסכם, אבל הם למדו את ההסכם, והם הבינו שההחלטה שאנחנו המלצנו לפני הממשלה היא החלטה נכונה, וגם אלה שהיה להם דעה, ואני מאוד מעריך את אלה שגם שאפילו שהייתה להם דעה נגד, באו ושינו את דעתם. זה מראה באמת על יושר פנימי ועל בגרות ועל אחריות, והם מבינים שבדיני נפשות אין פה ענייני שיקולים אחרים. זו החלטה לא פשוטה, כפי שאמרתי, יש הרבה חששות, אבל הדברים, מצד אחד, זה באמת הכרעה קשה. הכרעה מבחינתי הייתה קשה, לא להסכם שהגענו אתמול. הכרעה הייתה קשה מתחילת העניין, לפני שבועות שהתחלנו את המסע ומתן, וכל העליות ומורדות שהיו, והשיקולים, האם להתעקש עוד קצת, האם להמשיך עם התמרון, האם התמרון חלילה וחס לא יפגע בחטופים, האם ללחוץ עוד, האם להמשיך, כל זה שם. אבל אחרי שהבאנו את ההסכם, שהבאנו אתמול בסייעתא דשמיא, בעזרת השם יתברך שמו, אז ברור שלי זה היה ברור, זה היה כל כך פשוט כבר שחייבים, לא היה לי שום ספק, אבל הוא חושב שגם שכיוונתי לדעת גדולים, כשהבאתי את הדעת, את הדברים לפני מרנן ורבנן, אז הם באופן חד משמעי וברור, הם אמרו שחייבים לתמוך בזה, וככה עשינו באמת. אני מקווה שמחר בעזרת השם בבוקר, מחר במשך היום, נראה מינימום 10 אנשים וילדים, ונמשיך כך גם יום שישי, בשבת או בראשון, בסך הכל 50, ואני מאוד מאמין, כיוון שבבית הסכם גם דאגנו עד 10 ימים שכל יום יהיו 10, ואם אנחנו באמת נצליח להביא את כל הנשים והילדים, שזה בסביעות אנחנו לא יודעים במדויק, אבל זה מעל 80, ויהיה הפסקת אש, אני לא קורא לזה הפסקת אש, הפוגה, זה יהיה דבר אדיר. עכשיו גם אין פה בכלל מחירים ששילמנו מבחינת הסירים שאנחנו משחררים, אני חושב שזה לא הנושא בכלל. גם אלה שהתנגדו כביכול לעסקה אתמול, הם אמרו שהם מוכנים לשלם יותר הסירים, כל מה שהפרע להם זה הנושא של הפסקת האש, שהם חששו מאוד שהפסקת האש הזאת יהפוך להיות מזמנית לקבוע ונפסיק את המלחמה עם החמאס. אחרי שהם השתכנעו וראו את כל התוכניות וראו את הנחישות של כולם, אז הם הבינו שאנחנו בעזרת השם ממשיכים, וגם בכלל יש שם סעיף מפורש שכל ההסכם הוא עד 10 ימים. אם זה ימשך המסע ומתן, אם זה ימשיך השחרור החטופים מעבר 10 ימים, יצטרך הפעם הממשלה להתכנס. אז ככה שגם הם השתכנעו בזה שיש, זה לא החלטה כאילו הפסקת אש שיכולה להימשך ללא הגבלת זמן.
כלומר, כרגע מדברים על 4 ימים ראשונים שבהם שוחררו 50 חטופים. יכול להיות שהפסקת האש תארך ותימשך בתמורה לעוד 10 משוחררים כל יממה. זה הרעיון?
זה הרעיון. במחיר, הם לא מתחילים מסע ומתן מחודש.
על הבסיס אותם נתונים שנקבעו בהתחלה.
ולכן הממשלה אתמול אישרה על פי חוק שחרור אסירים בפוטנציאל של 300. כיוון שהכנו,
בעצם הממשלה אישרה את התשתית ונתנה את האורכה
של עד 100 חטופים, כן, של עד 100 חטופים ל-10 ימים. ולכן בפוטנציאל, לא שאנחנו נשחרר את ה-300 המחבלים והמחבלות, אבל הכנו את זה שאם אכן בעזרת השם יתברך, ואני מתפלל לזה, שבאמת ייקח 10 ימים, אבל נשחרר 100 אנשים, זה הישג אדיר, ואתה תחשוב כמה עולמות וכמה נפשות וכמה משפחות הצלנו, ויש לנו עוד שאנחנו נצטרך להתמודד עם זה בהמשך.
בוא נשאל ברשותך, הרב אריה דרעי, את השאלות של המתנגדים לעסקה הזו, והשאלה הראשונה, או הטענה הראשונה, הם אומרים, זה ניצחון לחמאס, כי הרי בסופו של דבר הוא הכתיב את הנתונים ואת התנאים, הוא מקבל הפסקת אש כדי שאוכל להתארגן מחדש, אחרי שהפלנו אותו לתוככי המנהרות, והוא לא ידע איך לצאת משם, עכשיו ניתן לו אפשרות להתאושש. עוד טענה היא שבזמן הפסקת האש, מאוד מסוכן לחיילי צהל שנמצאים שם, כי החמאס יכול כל רגע להפר את הפסקת האש. טענה נוספת, זה גם מה עם הגברים?
טוב, אני אענה לך בצורה מסודרת אחד לאחד. כמה שאני יכול, במגבלות שאני יכול, כן? כן. לגבי הטענה הראשונה, ניצחון לחמאס. אוי לניצחון כזה, כשאתה עושה הפסקת אש ונמצאים עשרות אלפי חיילים וכלים הכי כבדים שיכול להיות, טנקים ונשארים במקום שם, וכולל מטוסים שצופים על כל מה שקורה באיפה שהחיילים שלנו נמצאים. אז ככה, זה ניצחון, זה ניצחון, זה אקדח על הראש, זה לא ניצחון עם כל הכבוד. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רק רוצה להזכיר לכם, לא מזכיר לכם את עסקת גלעד שליט של 1111 על חייל חמוש שהם לקחו, לא על נשים וילדים שחטפו אותם מתוך הבית שלהם, אחרי שזה האחריות הכי גדולה שלנו לתת לכל פחות מינימום להחזיר בחזרה אותם חזרה אחרי שלא הצלחנו לשמור עליהם ביום שמחת תורה. אלא אז 1100, אני מדבר איתך גם אחרי שלמדנו את הלקח של גלעד שליט, היינו מוכנים לפני כמה חודשים עם אותו סינואר, ניהלנו מסע ומתן בשביל הקדושים אורון שאול והדר גולדין ועוד שני האזרחים שנמצאים שם.
כן, מגיסטור,
אני לא
כן.
אני לא רוצה לחזור לך על המספר ועל איזה סוג של רוצחים היינו מוכנים לשחרר. אז עם כל הכבוד, זה נקרא, עכשיו, ברור, אין ספק שאת העסקה הזאת השגנו, בגלל שהוא הגענו, כמו שאתה אומר, הגיעו אצלו מים עד נפש, ואני מקווה שגם את הנפש ניקח ממנו בקרוב, אז לכן הוא לחוץ, ואנחנו מנצלים את הלחץ הזה כדי לשחרר. צריך לזכור שאחד מהמטרות המרכזיות של המלחמה הזאת היא להחזיר בחזרה את החטופים הביתה. אז כשסוף סוף אנחנו מצליחים להשיג את הדבר הזה ולקבל מספרים שלא חלמת בחיים שלך, שכל 50 נשים וילדים יבואו ב4 ימים, בעזרת השם אני מקווה שהכל ילך כשורה, ואולי נגיע גם ליותר מזה במשך הימים הבאים. אז מה, זה לא, איפה חלמנו על כאלה מספרים, איפה חלמנו בצורה כזאת, במחירים כאלה שאף אחד לא, אין שום רוצחים, אין שום רוצחת שם, אנשים שנשפטו לכמה שנים, אז זה נקרא ניצחון. הלוואי שאני מאחל שהניצחון הזה נצליח להחזיר את כל החטופים. וחוץ מזה, אנחנו נשארים שם, אנחנו ממשיכים להילחם. זה לא שהפסקנו את המלחמה בשביל
אחרי עסקת החטופים, המלחמה ממשיכה במלוא עוצמתה עד למיטוט החמאס?
לא רק אחרי, אם חלילה וחס יעלה על דעתו של סינואר ושל חבריו הרוצחים לנסות להטל בנו בעסקה ולא לקיים אותה, או לקיים חלקית או להטל, באותו רגע אנחנו ממשיך, אנחנו לא צריכים להתארגן מחדש, אנחנו לא צריכים להיכנס מחדש, אבל אז נוכיח לכל עם ישראל שאנחנו עשינו את המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, וגם לכל אלה, תזכור, יש פה ערבים להסכם הזה, קטר, מצרים, ארצות הברית, שיבינו עם מי יש לנו עסק. לכן אני בעזרת השם מאמין בסייעת הדשמיה שהעסקה הזאת תתממש ונביא אותם הביתה בחזרה, אני מקווה בעזרת השם בריאים ושלמים, ונמשיך הלאה.
אמן. חלון הזמן,
לגבי, שאלת עוד שאלות, כן? שאלת לגבי החמאס, שאלת מה עוד לגבי הפסקת האש של הסכנה, כאילו זה דבר שהכי הכי מקומם אותי, שכביכול חלילה וחס אנחנו כאילו בהפסקת האש כאילו מסכנים את החיילים שלנו. אז אני אומר לך,
רק נאמר למאזינים, למי שלא יודע, שבזמן הפסקת אש גם הם מבקשים שלא יהיה בשמיים שום כלי טיס.
לא, זה פה, לא יהיה שום כלי טיס איפה שאנחנו לא מתמרנים. אבל איפה שאנחנו מתמרנים חוץ מחלון זמן כדי שאפשר יהיה לשחרר חטופים, יהיו שם כלי טייס, וגם בשעה שאנחנו לא נהיה, יש לנו דרכים אחרות. לא נזכיר אף חייל, אנחנו נערכים, הצבא עושה עבודת קודש בעניין הזה, עבודה מאוד מורגנת, מתוכננת, כדי לשמור את החיילים שלנו, וגם הם צריכים הפוגה, וגם הם צריכים להתרענן, וגם צריכים לעשות, גם אנחנו צריכים להתארגן בתקופת הפסקת האש. זה לא רק לצורך הדברים האלה. ולכן, ההפך, אני אומר, בעזרת השם יתברך שמו, בזמן הפסקת האש, אני מקווה מאוד שלא נשמע יותר על אסונות של ההרוגים, כמו שאנחנו שומעים כל יום עוד ועוד ועוד. ולגבי החלק השלישי של הגברים, ברור, הלוואי ואנחנו בדקנו את כל האפשרויות שיכול להיות לעשות עסקה כוללת, אבל אין עם עסקה כוללת, זה פירושו לא להילחם, זה פירושו לא רק לעזוב את עזה, אלא להוריד את המצור על עזה, להחזיר לירושלים, ומדינה פלסטינית, ולחזור לגבולות 67. זה היה
הדרישות.
הדרישות. לכן, אנחנו בעזרת השם נגיע לאחרון החטופים שלנו. אבל כמו שראינו עכשיו, כדי להגיע לעסקה שהגענו, הלכנו בכל הכוח ובסייעתא דשמיא, נוציא מה שנוסיף, ברגע שנתחיל הדינמיקה של שחרור, אני מקווה שהיא תלך ותתרחב, והיה, ולא הצלחנו להביא בעסקה הזאת את כולם, אז אנחנו נמשיך ללחם בכל הכוח, ונביא אותו עוד פעם למצב כזה, שהוא יצטרך לשחרר גם את אחרים.
אין חשש שבקרב מקבלי, אצלכם למעשה מקבלי החלטות, שאחרי עסקה כזו, האשראי הבינלאומי נקרא לזה, ייגמר. יאמרו מדינות העולם, הנה, החזירו לכם את הילדים, את הנשים, הם יעשו כמובן הפרדה מהחיילים, יגידו, חיילים זה משהו אחר, וזהו, צאו מעזה.
מה זה חיילים? אבי, מה זה החיילים? קודם כל תזכור שחוץ מהנשים והילדים, יש שם חיילות, יש שם אנשים מבוגרים, יש שם הרבה מאוד גברים שהם לא חיילים.
כן, אזרחים.
אבות לילדים, אזרחים שלקחו אותם מסיבה ואחרים, אז עם כל... ומה זה חיילים? ועם החיילים שלנו, הקדושים הללו, אנחנו נפקיר אותם? איזה דבר זה? אנחנו בו, אנחנו עושים הכל כדי גם לגייס את דעת הקהל בעולם, ולכן נכנסנו סיוע הומניטרי, ולכן עשינו דברים, ולכן אנחנו מתחשבים, ואנחנו עושים מסע הסברה, ועושים הרבה מאמצים. אבל בסוף בסוף, כן? מי שצריך להגן ומי שיש לו אחריות להגן על אזרחי מדינת ישראל ולעשות הכל למען האנשים שלנו, אנחנו מופקדים בזה, ויש גבול למה שאף אחד לא יוציא אותנו מעזה עד שאנחנו נמלא את המשימה שאנחנו קיבלנו על עצמנו, להוריד את הפשמות שהחמאס לא יהיו לו יותר יכולות צבאיות ויכולות שלטוניות. עד שלא נשיג את המטרה הזאת אנחנו לא נצא משם. וההפך, אנחנו מראים לכל העולם, הנה, אנחנו עושים גם הפוגות כדי להחזיר את השבויים, ואם חלילה וחס יעלה על דעתם להפר את ההסכם והם לא יקיימו את העסקה, אז ההפך ילך עוד יותר לגיטימציה מכל העולם, להבין שיש לנו עסק עם אנשים שאפילו בדיבור שלהם הם עומדים מכל מה שהם רוצים להטל ולהמשיך להרוג ולהמשיך לרצוח.
האם הייתה לכם דרישה שהם לפחות ייתנו את הרשימה של מי שהם מחזיקים, מי חי, מי פצוע, מה מצבו
ברור.
של כל אחד?
ברור, מה זה, מה, בשביל זה התעכב כל הדבר. ראינו שאין מי לדבר. כל דבר, זה היה קודם כל פנים יפסקת האש כמה ימים, כדי שאני אוכל להתארגן, כדי שאני אוכל להביא לכם רשימות, אין לי את הרשימות. כל זה, ראינו. עמדנו, בשביל זה אמרתי לך, לבתים שלנו כל הש... הרי אפילו אנשי צלב האדום לא נתנו להם להיכנס. שלחתי את השר אוריאל בוסו לג'נבה לפגוש את נשיאת צלב האדום ואחרים. שום דבר, שום דבר לצלנו הרב. הבנו שאם אנחנו לא נלך איתו עד הסוף, שהוא יבין שאנחנו מגיעים גם לדום לרצועה, לא רק בצפון הרצועה, אלא גם אנחנו מתקדמים לכיוון חניון אזרחים, אולי הם מרים דגל לבן ואומר אני רוצה וזועק על הפסקת אש ובמחירים כאלה להחזיר חזרה שבויים. אז אנחנו נקבל, אני מקווה היום בלילה, את הרשימה של העשרה הראשונים שישוחררו מחר, וכל יום נקבל את ה... ככה לאט לאט אנחנו נוכל ללמוד יותר ויותר מה שיש לנו שם ומה מצבם. בהסכם יש סעיף מפורש אתמול, בהסכם שהוא הסכים לו, שקטר ערבה לזה בארצות הברית ובמצרים, שהצלב האדום יבקר אצל כל החטופים שנשארים שם, שלא חוזרים עכשיו, וגם להכניס ציוד רפואי לכל מי שזקוק.
כן, טוב, בכל זאת יש עדיין כאלה שהתנגדו לעסקה, לא כולם התמחו בה, איתמר בן גביר, השר בן גביר הצביע נגד, וכמובן יש גם שיח אחר בתקשורת על הרבה מאוד אנשים שאומרים היינו יכולים לקבל ככה, לקבל אחרת, מה אתה אומר לכל האנשים האלה? הרי בסוף אתם צריכים לקבל את ההחלטות ורואים את כל השיקולים ואת כל התמונה. איך זה נראה משם?
אני לא, סליחה שאני בלי לזלזל באף אחד. אין אפילו את הזמן ואת הכוחות להתווכח עם אנשים. אני צריך לעשות את הכל, את הכל, את הכל, כלפי בוראי, כלפי המחויבות שלנו והאחריות שלנו. ונתתי לך למשל את הדוגמה הקלאסית של אתמול בלילה, שאתה יודע, שכך למשל את השר סמוטריץ', שאני מאוד מעריך אותו, ואת השרה סטרוק, ואת השר סופר, שהם הוציאו הודעה לפני שהם נכנסו לישיבת הממשלה, שהם מתנגדים למתווה הזה בכל תוקף. היה לי שיחה ארוכה מאוד אתמול עם השר סמוטריץ', ואחר כך הוא נכנס לממשלה, אני לא השתתפתי בישיבה, אבל אני יודע שהם שאלו את כל השאלות הכי קשות שיכול להיות, ואני חייב לשבח אותם. הם היו ישרים והגונים, ואמרו, למרות שנכנסנו עם דעה אחרת לגמרי,
שמענו
עם החלטה אחרת, אבל שמענו את כל הדברים, שמענו את הכל, ושינינו את דעתנו, זאת העסקה הטובה ביותר שאפשר להשיג, ולכן תמכנו בה. אז אני אומר לכולם, רבותיי, אני מכיר את השיח, רק תזכרו, זה לא שיח פוליטי רגיל, זה לא שיח אישי או נקחני שאתה יכול לזה, פה מדובר בדיני נפשות, אל תקנו בי ואל תקנו באף אחד ממקבלי החלטות, תאמין לי, אני הייתי משלם כל מחיר שבעולם בשביל לא להיות שם. זה, 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 זה החלטות נוראיות שהן לא עוזבות אותך לרגע, שעה, שעה, רגע, רגע, אין לך לא יום ולא לילה, אין לך שום דבר בראש חוץ מהדברים הללו, האם אני מקבל החלטות נכונות, האם אנחנו חושבים נכון, האם אנחנו לא עושים טעויות, האם אנחנו לא לוקחים סיכונים, האם אנחנו לא מסכנים חיים, כל הדברים הללו. אז עם כל הכבוד, קצת, 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 אנחנו בשעת מלחמה, קצת להתאפק, לפני שאתם מעבירים ביקורת, לפני שאתם חושבים שאתם יכולים לעשות זה יותר טוב, יכול להיות. אבל זה מה שיש ואנחנו עושים. דבר אחד עשינו, שזה באחדות, מקבלים את החלטות ביחד, יום יום מתכנסים שעות על גבי שעות, אין יום שלא גומרים את הדיונים לפני 2-3 בלילה, ואחר כך במשך היום, ואחר כך התייעצויות, בקריאת חומר, ומפגשים עם המשפחות, אין לך, לא יום, כל הסדר יום משתנה מקצה לקצה, אין אפילו זמן ללכת לבקר אבלים, או לבקר חולים, או כמובן לא להשתתף בשמחות, ולא להשתתף בשום דבר אחר.
אוקיי, עוד עניינים שאני רוצה לדבר, הרב דרי, שקשורים כמובן לכל הסיפור הזה, זה גם על השיח המקביל ואולי השיח בתוכנו. ואני שואל ככה, במלוא הזהירות, אנחנו שומעים כל מיני אמירות לכאן ולשם, על הצבא, על סוגיית הכרת הטוב. אז אם אנחנו שמים בראש סדר עדיפויות שלנו כמובן את לימוד התורה, את עולם הישיבות, את הכוללים, שהם מחזיקים את העולם ובזכותם יש ניצחונות ובזכותם העולם קיים, וזאת האמונה שלנו וזה הדברים ברורים. מעבר לזה, אנחנו צריכים לעשות עוד משהו. יש נושא בעול עם חברו, המושג של לראות בצרת הציבור, אנחנו צריכים להסתגר רק בבתי המדרש. כמי שנמצא שם, במקום שבו עולים על השולחן חיים ומוות.
אבי היקר, יש דברים שגדולי תורה ומנהיגי הדור צריכים הם להתוות והם להגיד את הדרך. אני, מה שאני יכול להגיד לך רק, להיות נער הייתי וגם זקנתי, אני יודע רק מה דברי רבותינו במשך כל עשרות שנים, עוד ממלחמת יום כיפור כשהייתי בחור בצעיר בישיבה, ועד אחר כך למשך כל הזמן. יש לנו ברוך השם בכתובים ובהקלטות את דברי רבותינו, ראשי הישיבות מכל החוגים, איך הם התנהגו, מה הייתה, אם זה רב חיים שמונביץ, זה רב חזקאל אברמסקי, ומרן ראש הישיבה רב שח, ורבאון אפשטיימן, ורב גרשון אדלשטיין, ומצד שני, מרן רבן עובדי יוסף, ומרן ורבנן גדולי תורה אחרים שלנו, חברי מועצת חכמים, מה הנהיגו כל הזמן. אין ספק שבני התורה, שבט לוי שלנו, שיושבים ולומדים תורה במשך כל החיים, אבל עכשיו בתקופת המלחמה, הרב שח בתקופה בישיבת פולוביש, במלחמת יום כיפור, סגרנו את הישיבה מלאם, אפילו לצאת מחוץ לישיבה, אפילו מטר אחד אסור לצאת. אתם חייבים עכשיו לשאת כל היום וכל הלילה. ורב דוד פומבסקי אמר, רבותיי, תזכרו, אנחנו לומדים תורה יומם בלילה, אבל אנחנו אין לנו את הדאגה של הבן או של הבת שנמצאים שם, של הילדים, של הבנים, של הלוחמים, מה יקרה אם נקבל טלפון באמצע הלילה. אז אנחנו חייבים להשתתף בצערם, וחייבים לשאת בעול הזה, בתפילות שלנו, בלימוד שלנו, להוסיף יותר ויותר. וברור שאנחנו צריכים להתפלל בשבילם, ואנחנו צריכים ללמוד בשבילם, ואנחנו צריכים להשתתף, ומי שלא יושב ולומד, או מי שלא זה, כמובן שצריך לעשות הכל כדי לעזור ולשאת בנטל הזה. מה יש ספק בעניין הזה כאן? זה בנים קדושים שמוס מוסרים את נפשם, תראה באיזה התלהבות הם עושים את זה, באיזה מסירות, ואני חייב לומר גם שיש שינוי גדול מאוד בצבא, זה לא מה שאנחנו היינו רגילים לפני עשרות שנים, ואתה רואה את החיילים כולם עם ציציות בחוץ, באיזה שירה, באיזה התלהבות, באיזה אמונה, באיזה ביטחון הם נכנסים בפנים, אלה הם במסירות נפש מוסרים את נפשם, ונהרגים לצערנו הרב, ונפצעים, אז ברור שאנחנו מצד אחד, חלילה וחס, שלא יהיה שום בן תורה, שום אברך שיושב ולומד תורה שאין לו חלילה וחס איזשהו הרהורים או משהו שהוא כביכול לא, אתם בתורה שאתם לומדים אתם מגינים ומצילים את המסער, אבל ברור שמצד שני צריך בתקופה הזאת, בתקופה של מלחמה, כמו שהם לא חוזרים הביתה במשך שבועות ולא מחליפים אפילו נעליים בגלל הלחימה כל היום, גם כמובן שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו בני התורה וכולם לקחת על עצמם או לא עוד יותר וללמוד יומם ולילה ואפילו איזה דברים שהיינו נוהגים לעשות בהם, לעשות פחות, אין מה לעשות, אסור, זה לא הזמן, לא להסתובב, לא להיות, לא להיות במקומות, לא להשתז, אין מה לעשות, צריך לקחת את כל העול הזה, ולזכור כל הזמן, שאנחנו במלחמה, ואם אנחנו בצורה, אנחנו צריכים כולנו להשתתף בזה.
כן, חד משמעית, וצריך להמשיך כמובן להתפלל, ונכנסים עכשיו לימים רגישים של הפסקת אש, אז החיילים לא נלחמים, אבל בבתי המדרש זה הזמן עוד יותר להגביר את כל מה שאפשר. אם יחיא סינואר, ימח שמו, יוצא מאיזה חור מערה בהפסקת האש, מחסלים אותו? לא יודע, אני שואל. מה? הרי למה הוא מבקש הפסקת אש?
כל מחבל שישתתף, כל מחבל שנמצא בחמאס ולוחם, כמובן המפקדים, שברוך השם בסייעת הדשמיה, הרגנו הרבה מאוד מהם, הרבה מאוד. חלק התפרסם, חלק לא התפרסם עדיין. מכל השכבות, כולם ברי מוות, ללא ספק, ללא שום סייג, בארץ ובחוץ לארץ. נגיע לכל אחד בעזרת השם, בזמנו, בעיתו, ונגיע אליהם. זה מה שאני יכול להגיד לך.
בעזרת השם.
אף אחד מהם לא ימלט מהדין הזה.
יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, חבר הקבינט, שהקדוש ברוך הוא ימשיך להנחות אתכם בצעה טובה, בקבלת החלטות נכונות, שיהיה בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה על הדברים כאן הערב, בשורות טובות. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, ומיד ממשיכים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אחרי הדברים שאומר לנו כאן חבר הקבינט יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי לגבי העסקה, פרטי העסקה, כמובן שעוד נותרו שאלות ויש חששות, אבל בסוף זאת ההחלטה, כמו שהוא אומר, עניינים של פיקוח נפש, חיים ומוות. אנחנו עכשיו רוצים לשוחח עם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן. שלום וערב טוב אדוני.
ערב טוב אבי, מה שלומך?
בהתאם לנסיבות, ברוך השם, אנחנו מקווים לימים טובים יותר. כן, שאתה כולם. שומע על העסקה הזו, לבך רגוע?
אני שומע על העסקה הזו ומכיר את פרטיה אולי טיפה מעל או מתחת ללבל המדיני, ואני לא יכול להגדיר אותה דווקא או להגדיר את התחושה שלי לגביה כרגוע או לא רגוע. אני חושב שאנחנו עושים מבחינתי לפחות את הדבר הנכון מאוד, את הדבר הזה שיש לעשותו. אנחנו לא יכולים לסרב, ולא ראוי שנסרב, לא נכון שנסרב כמדינה, להצלת אפילו נפש אחת מישראל, כמובן שזה הדבר הנכון לעשותו מבחינתי בשלב הנוכחי. רגוע, זה לא מונח שהייתי משתמש בו, אני לעולם לא אוכל להגיד שכשמתנהל נושא ומתן עם ארגון טרור רצחני ואלים כפי שפגשנו, אני אהיה רגוע, אבל אני חושב שהתנאים שאני מכיר לפחות שגובשו עד כה הם תנאים מספקים כדי לאפשר את שחרורם של אותם כ-50 נשים, ילדים וכן הלאה.
ושמענו מקודם שאולי גם יותר, כלומר אם העסקה תתקדם ותגיע גם בסוף ליום החמישי והחמאס ירצה עוד יממה, הוא יצטרך לשחרר עוד 10.
אני מעריך שאנחנו נהיה תמיד במצב של קבלה של הצעות נוספות לעסקאות נוספות, ולו ירצה חמאס לשחרר עוד, אני מניח שמדינת ישראל תדע לשקול את השיקול הזה גם כן, כדי להגיע לא רק ל-50 פלוס 10 המדוברים, אלא להגיע לכל 240 החטופים והחטופות שנמצאים בידיהם. אני חושב שזה היעד המרכזי שלנו, אני חושב שזה היעד שלנו, אנחנו צריכים לשאוף כמדינה, ואני לא הייתי עוצר עד שיושג היעד הזה כמובן.
מתנגדי העסקה טוענים שעוד קצת לחץ על החמאס, עוד שבוע שבועיים של לחימה, הגעה אולי לדרום הרצועה, הייתה מביאה אותו למצב כל כך נואש, שהוא היה מסוגל לקום ולומר, קחו את כל החטופים. מהיכרותך שנים ארוכות את האויב המר הזה, זו דרכו, זה הדרך לדבר איתו?
הדרך לדבר עם חמאס היא כמובן בדרך של, של המלחמה והקרב המאוד הירואי, מכובד, שמנהלים כוחותינו, צהל בתוך הרצועה, לוחם בעוצמה מאוד 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 מרשימה, הוא מגיע להישגים. אני מעריך שלולי הכניסה הקרקעית בסיכומו של דבר, לא היינו מגיעים לנקודות לחץ כל כך משמעותיות על הנהגת החמאס, בראשם יחיא סנוואר, שהוא מבחינתי בר מוות, בכל רגע שהוא שם, הדבר הזה אומנם מתנהל ובחסותו, אבל נדבר על רב מרצחים. יחד עם זאת, אי אפשר לדעת מהי הנקודה הכי נכונה לעתיד עסקאות נוספות, אם לא נממש את זאת. ויכול להיות שאת זאת נפספס, ולא נוכל ללחוץ
ונגיע למקום גרוע יותר.
ותגיע למקום, או ש... לעסקה שלעולם לא תדעת ממדיה. כי מה זה בעצם עסקה נכונה? 60? 200? מה זה הנכון? יש שיגידו, ואני בתוכם, שאנחנו צריכים להגיע לכל החטופים והחטופות, לא לוותר על אף אחד ואחת שנמצאים ברצועה, וכמובן אנחנו רוצים את כולם וכולן אצלנו בבית. יחד עם זאת, אני מעלה ספק ותהייה, האם הדבר הזה יקרה בפעימה אחת, כפי שמתנהל החמאס כרגע מולנו, אני מעריך שיש סיכוי לעסקאות נוספות, לו יימשך הלחץ הצבאי, בלעדיו זה בוודאי לא יקרה. ולכן בכל אלה שמבקרים את העסקה, אני מבין שהם מעטים, רוב חברי הממשלה אישרו אותה בצדק רב, לו הייתי אני יושב בשולחן ההחלטות והייתי סביב דיונים כאלה לא מעט שנים, גם אני הייתי אומר לדעתי הנחרצת שאת העסקה הזאת צריך לאשר, ויפה שעה אחת קודם. להיות חטוף או חטופה ברצועת עזה זה איננו דבר קל, ואנחנו לא יודעים ימים...
בטח שמדובר בילדים ובנשים ובאזרחים ובתינוקות, כן, אין לדבר הזה, אנחנו בני אנוש לא יכולים להכיל יותר את המציאות הזו. אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים הערב ויודעים שלפחות מחצית מיעדי המלחמה נמצאת בידינו, כלומר המלחמה הגדירה, אנחנו רוצים גם למוטט את החמאס וגם להחזיר את החטופים, והנה חטופים לפחות תחילת הדרך נראית לנגד עינינו, היעד הבא מיטוט החמאס, ופה השאלה היא, האם זה בכלל ריאלי? כי הרי בסוף תמיד יקום מישהו ויאמר, הנה אני החמאס ואני חי.
אני רוצה לעשות איזושהי הבדלה, אבי, ברשותך, בין מיטוט שלטון החמאס או האידיאולוגיה שלו, נשים אותם רגע בצד אחד, לבין מיטוט או מיגור יכולותיו הצבאיות. אני חושב שהסעיף השני יותר מתאים למה שאני רוצה לטעון. אני חושב שהמלחמה לא יכולה להיגמר מבלי שבידינו ששני היעדים האלה הושגו. לא נוכל לטעון מבחינתי לניצחון אם לא נוודא שכל חטופינו וחטופותינו חזרו הביתה. הדבר השני, אנחנו צריכים לוודא שלחמאס לא תהיה יכולת לפגוע באזרחינו מכאן ואילך. ולכן כשיעמוד קבינט המלחמה אל מול הנתונים האמיתיים, שאולי יקרו לקראת סוף המלחמה, השלב הבא, השלב השלישי, הרביעי או החמישי, שלא יודע כמה זמן הוא ייקח, זה קשה מאוד להעריך אותו כמובן, יצטרכו לראות לנוכח עיניהם ערכת מצב שאומרת, תושבי עוטף עזה, בכללם גם היישובים המרוחקים יותר, אני יודע, אשקלון ויישובים שמקבלים אזעקות בימים האחרונים, נמצאים בשטח שבטוח לחיות בו, ולא בשטח שנמצא תחת איום רקטי כזה או אחר, או איום מחדירה של טרוריסטים כזאת או אחרת לשטחנו. אני חושב שאלה הם היעדים שאנחנו חייבים להשיג אותם.
כן, טוב, אני רוצה ברשותך לחזור קצת לאחור, ואני בטוח שנשאלת על זה הרבה, וגם יש לך הרבה מה לומר, אבל בכל זאת מה שאתה יכול או רוצה לומר לנו על השנים שקדמו לטבח הנורא, לשביעי באוקטובר. קוראים לזה קונספציה, קוראים לזה איזושהי תפיסה לא נכונה של המערכת הרבה מאוד שנים, שהחמאס רוצה משהו אחד, כשהוא בעצמו תכנן משהו אחר. ואותה מערכת היא זו שממשיכה לנהל עכשיו את המסע ומתן מול החמאס, את המלחמה מול החמאס. אתה רואה באיזה נקודת זמן שמישהו שינה, נפל לו הסימון, יצא מהקונספציה, או שאנחנו עדיין יכולים להמשיך באותו ראש?
נדמה לי שיצאנו מהקונספציה באופן מלא. העובדה שאנחנו נמצא במבצע קרקעי, שכמו שאתה חזרת על ידיו נכונה, אבי, ואמרת, השבת כל החטופות והחטופים, וניגור יכולות, אני מוסיף, כן, מטעמי, חידוד, ניגור כל יכולות החמאס הצבאיות, אני חושב שזה שינוי קונספציה. מעולם לא היה דבר כזה. אחד, מעולם לא היינו במצב שבו ספגנו מעלומה כל כך כואבת, בצורה כל כך מקיפה של מאות, למעלה מ-1400 הרוגים בשטחנו, וכ-240 חטופים בשטחם, דבר שלא התמודדנו איתו אף פעם בעבר. ומכאן של החלטה השנייה של מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ולכן למגר את החמאס עד כלות, עד תום, המחבל האחרון, זאת השאיפה כמובן, אני מקווה מאוד שנגיע אליה, זאת שאיפה נכונה שמסבירה שבעצם הקונספציה של העבר לא תתקיים שוב. ולכן אני גם חושב שאנחנו לא רואים בדיון, לחלוטין לא רואים הצעות להפסקת אש. סתם כפי שעשינו אותם בעבר נניח, שהיו כולל תוך כדי ירי רקטות, מלחים כולל כניסה קרקעית, ניהלנו את הדיון, הדרג המדיני ודרגים ביטחוניים מול חמאס כדי להגיע לרגיעה, והגענו אכן לרגיעה בהסכמה. הדיונים היו בקהיר, היו שותפים לו ראשי הארגונים דאז.
כלומר, העובדה שכל הקבינט המלחמה, הקבינט המורחב, כולם תמימי דעים שהמלחמה הזו חייבת להימשך, זו איזושהי ראייה לכך שהם כבר לא באותה קונספציה. ואם אני חוזר רגע באמת לתקופה ההיא, אז היו הרבה כתובות על הקיר. אתה יודע להגיד היום איך לא ראו אותם? אתה יודע, לא תחקיר מבצעי עכשיו מי קיבל את הטלפון ומה הוא עשה איתו, אלא ברמת מדיניות. איך כזה דבר גדול?
אני מעריך שאנחנו תמיד, יש לנו מין אופי יהודי ישראלי שכזה. אנחנו עם שוחר שלום. אנחנו רוצים להגיע תמיד לרגיעה, לשלום, להסכמים, גם עם הקשים שבאויבינו, ועשינו את זה בצורה די מרשימה גם בעבר. היינו במצב של קרבות עזים עד כמעט התבטא, כמי שהתבטא בזמנו משה דיין על חורבן בית שלישי, ושנים ספורות לאחר מכן חתמנו הסכם שלום קריטי וחיוני לקיומנו עם מצרים. דומה הדבר אולי, אבל שונה, גם עם ניצור כאן עם הרשות הפלסטינאית. היו כאן ארגוני טרור שלא הכירו בקיומנו, ולהלן יש את הרשות הפלסטינאית שמכריזה כבר לעם ועדה שלמדינת ישראל יש את הזכות להתקיים. לא כן המקרה הוא מול חמאס. חמאס עדיין מחזיקה בעמדות מאוד מאוד קיצוניות כלפינו, אבל עדיין אנחנו החזקנו באיזושהי דעה, וכאן טעינו, שגינו, אמרתי את זה בצורה נורא נורא ברורה, בכך שהאמנו שבתוכם של אזרחי הרצועה, ולאו דווקא ארגון החמאס, יש את אלה שאם חייהם יהיו טובים יותר, ונספק להם, ולא לבד, יחד עם ועידת התורמות, ויחד עם ארגוני רווחה, וארגונים בינלאומיים, ועזרה בין ערבית כזאת או אחרת, חיים יותר טובים, הרי שהמוטיבציות למלחמה כנגד מדינת ישראל תרדנה. וזה לא קרה, לצערי הרב, זה לא קרה בצורה מאוד מאוד מהדהדת. לעניין מה ראינו ומה ידענו, אני חושב שלא ראינו ולא ידענו. אני חושב שהתוצאה של השבעה באוקטובר היא כי לא ראינו, ולכן, או לא ידענו ולכן לא, לא ראינו.
אבל
לא,
בשין לא... ג' כמו שקוראים לזה, התצפיתניות, אנשי המוצבים, המפקדים לא בשטח, התריעו בחודשים לא שלפני, ואמרו אנחנו רואים על הגדר גם. דברים. יש את הסיפור הידוע שראש המוסד קיבל טלפון לילה לפני, ושלח את צוות תקילה, והרמטכ"ל אולי ידע משהו, וראש אמן מאלת קיבל משהו. כלומר, כן קרו כאן דברים שידענו משהו. שאלה אם לא חשבנו על זה מספיק.
אני לא יודע מה קיבלנו, כי אני כמובן לא קיבלתי את זה, אני כבר אזרח למעלה משנתיים, כשנתיים וחצי, אז לא, אינני שותף לתמונת המודיעין שהתקבלה בתקופה הזאת. אני מעריך שלא ראינו. זאת אומרת, יכול להיות שאת המודיעין שהתקבל, או המודיעין שהתקבל, תורגם, כפי שתורגם מודיעין בכל אחד מימי קיומנו עד פה, כדי לראות אם יש או אין מה לעשות עם זה, כדי לראות אם יש בדבר הזה או אין בדבר הזה סכנה. אין ספק שהחוסר הגדול היה מודיעין. לא קיבלנו מודיעין שמקריע על המתקפה הזאת. ואת זה לא ראינו, ולכן
אולי גם פירשנו מודיעין שהתקבל על פי הקונספציה, לא התייחסנו, כמו ערב מלחמת יום כיפור, קיבלנו מידע, ואמרנו זה לא באמת.
כן, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני מצטער שלא, אני לא יכול לתרום ממודיעין שלא היה ברשותי, וגם בוודאי לא יכול לתרום מערכת המודיעין שלא הייתה ברשותי באותם ימים, או בימים האחרונים, כדי לבוא ולטעון איזושהי טענה אסטרטגית של ראינו, ידענו, אבל חזלשנו, מה שנקרא, או שקיבינו התראות, כי לא היה לנו נראה שארגון החמאס דרכו למלחמה כל כך עקובה מדם, מבחינתנו כמובן.
ברשותך, ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, שאנחנו עוברים לזירה הצפונית, ומי כמוך מכיר את איראן ואת זרועותיה ויכולותיה, והחיזבאללה וכל הגורות של הסרטן האיראני הזה באזור, מה הם רוצים? הם רוצים מלחמה, הם פוחדים כרגע. איך אתה מזהה את הטפטופים המוזרים האלה בגבול הצפון?
קודם כל, אני חושב שצריך להקשיב קשב רב למה שקורה בצפון, ברמה המודיעינית ולאו דווקא ברמה הצהרתית. אני יודע שעסקנו לא מעט ולפרש את שני נאומיו של חסן נסראללה, ואני לא בטוח שבהצלחה תמיד. יש פרשנים ערביסטים מדגי מסוים שטוענים ש פניו למלחמה, הוא רק מרדים אותנו, יש כאלה שהתענו את ההפך הגמור. אני חושב שבין זה לבין זה, שוב, כי ככה חונכתי ב-38 שנות שירותי במוסד ובמטה לביטחון לאומי, צריך לראות מודיעין מעודכן ועמוק על מה התוכניות האמיתיות שלהם ולא ההצהרתיות. עכשיו, יש כאן מלחמה קטנה, כבר מול חיזבאללה, יש קרבות, יש נפגעים לצערי הרב מהצד שלנו גם כן. אני יודע שצהל ואיתו, כן, ארגוני המודיעין, פוקחים עיניים ואוזניים ברמה הכי גבוהה והמיטבית שאפשר, כדי לוודא שלא נופתע גם משם. מכל מקום אני חייב לומר, בוא לא ננחש. אני מציע שמודיעין לבדו יש לו את הכבוד שלו, וכמו שאמרתי לא מעט פעמים, אולי שמעת אותי, מודיעין צריך לקבל, לעכל ולהעריך עם צניות מאוד מאוד גדולה, כי אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, ואתה רואה רק את המודיעין שאתה רואה, ולגביו אתה מייצר הערכת מצב. אני כן חושב לכם שצהל צריך להיות ערוך במצב על דברי הרמטכ"ל הרצי הלוי שאומר, אנחנו ערוכים לשתי חזיתות, אז בוא נהיה ערוכים אמיתיים.
רגע, קצת קטוע הקו שלנו. כן, אוקיי, עכשיו אנחנו שומעים אותך. ככה, כן ולא, אבל בוא נראה אולי זה ישתפר עוד רגע, כי אני...
כן.
אני רוצה לעבור רגע לשאלה הבאה, כשתוך כדי שאנחנו מדברים גם על הצפון ובכלל על כל האזור, החוטים פה גם כן מעורבים יחד עם הסוגיה האיראנית, ולזה כמובן אותה תשובה, שוב, הכל קם ונופל בסוף על מודיעין. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה סומך על כוחות המודיעין שלנו מאז השביעי באוקטובר?
כן, אני חושב שעכשיו המודיעין מאוד חד. אני חושב שעכשיו המודיעין מתאמץ עוד יותר מן העבר, ומפרש כל ידיעה לחומרה. שזה דרך אגב דבר לא תמיד שטוב ונכון לעשותו. אצלנו במודיעין אנחנו לפעמים קוראים לאלה המפרשים כל מודיעין לחומרה אלרמיסטים, כאלה שמפעילים את
הזעקות ואת ה...
לא רק, אנחנו צריכים גם מורה להפעיל המון איפכא מסתברא על כל מהלך שאנחנו עושים, במיוחד שיש מאחריו משמעות אסטרטגית, כן, אתה יודע לבצע, אתה רוצה לראות אם אתה יכול לבצע ולצאת מזה בשלום, או אתה גם מסתכל על עולם התגובות, מה נעשה אחרי שאנחנו נעשה, מה העולם יעשה אחרי שאנחנו נבצע. וזה איזשהו דיון שגם חילות המודיעין, גופי המודיעין כולם צריכים להיכנס תחתיו ולתת הערכת מצב אותנטית ונכונה. שוב, זאת תמיד הערכה, לא תמיד זה ידיעה. והידיעות הרבות שמצטברות כרגע, אני מניח שמתורגמות כרגע, אני חושב, לחומרה, בגלל גודל המכה שחטפנו, ובגלל שאנחנו נהיה זהירים שבעתיים לטעון שפני נסראללה, או פני יחיא סנואר, או חותים לשלום.
אם אתה היום בתפקיד, ואתה מקבל מידע ביום השני של הפסקת האש, שיחיא סנואר יצא מהמאורה לנשום אוויר צח, אתה שולח לשם כתבם?
אני לא מציע לו לבדוק אותנו.
עד כמה לדעתך, כן או לא, ראש המוסד לשעבר, האווירה הציבורית שהייתה כאן בחברה הישראלית, עד שחטפנו את הסתירת לחי המצלצלת הזו, והעירה אותנו בשביל לאוקטובר, עד כמה יש לזה קשר למצב שבו אנחנו נמצאים, אם בכלל?
אני התייחסתי לזה אפילו באופן פומבי במאמר מערכת שכתבתי בידיעות אחרונות בזמנו, ואחר כך בערוץ 12, התראיינתי ביולי האחרון. אפשר לחזור ולראות את מה שכתבתי ואת מה שאמרתי. אני חששתי שהדבר הזה מבלי לנקוט עמדה, ולא רציתי בכוונה להיכנס לאחד מן הצדדים, האם רפורמה מוצדקת היא אם לאו, אבל טענתי ובקול רם אמרתי שאני חושש לחוסן הביטחוני שלנו בשל ההתנהגות שאני רואה כרגע, ולכן קראתי, זעקתי לעצור את הרפורמה מיידית. אני יודע שהדבר הזה היה לצנינים בחלק מן המאזינים ובחלק מהקוראים, זאת הייתה אמונתי, ולו בשל הדאגה המאוד מאוד כנה ואותנטית שלי אז, זה לא כך מזמן, זה רק יולי 2023, שיש משום האווירה הציבורית לפגוע בחוסן הביטחוני שלנו. זאת טענתי פומבית, אז אפשר אבי לחזור לשם ולראות את זה. ולצערי הדבר הזה קרה ולא יחר לבוא. אני חושב שגם חמאס, למרות שהם היו אולי במיסקונספציה, אבל ההצלחה שלהם הכואבת מבחינתנו כל כך גדולה, שגם אם הדבר הזה לא בהכרח השפיע, הרפורמה, כן, וההפגנות, כן. וכן הלאה, לא בהכרח השפיעו על המצב, הרי שהם חשבו שכן. וכשהם חשבו שכן, כי אנחנו אמרנו, אני חושב שאמרו ארגוני המודיעין, ככה נאמר שאמרו, אני לא הייתי בחדרים כשהם אמרו את זה, אבל נטען שאמרו ארגוני המודיעין, שאויבינו עלולים לפרש את הדבר הזה
כחולשה. כן.
לפרש את זה כחולשה, כן.
כן, טוב, מילה אישית מה שנקרא, אתה תרצה להיות בקרוב בצד של השולחן שבו מקבלים את ההחלטות?
אני עוד לא יודע, אני עוד לא החלטתי, אני אמרתי ואני אחזור ואומר, בסיכומו של דבר, יחד עם משפחתי, זה מדינת ישראל זה הדבר שהכי חשוב לי, ושירתתי ברצף 42 שנה בשירות המדינה, צהל ומוסד ומלל, הדבר הזה לא עזר לי, ואני מאוד אוהב את המדינה שלנו וביטחונה בקיומה יקר לי עד מאוד, אבל עוד לא החלטתי אם אני נכנס למערכה הפוליטית, עליה אני מניח שאתה שואל, אם אחליט וכן הלאה, אז כמובן תשמעו על זה.
לגמרי, טוב, בכל זאת רעיון ראשון לתקשורת החרדית, ונחתום אולי במילה שלך על יחסי, אתה יודע, לא דת ומדינה, יחסי החברה שלנו בכלל, על הלכידות, על האחדות, כן, שאנחנו רואים עכשיו, כן. איך משמרים אותה הלאה?
בעניין החברה החרדית, או העדות החרדיות כולן, כל צבעי הקשת, החסידות והמתנגדת, המזרחית וכן הלאה, כולם היו בניי ובני משפחתי עד מאוד, בוודאי אתה יודע שהרקע המשפחתי שלי הוא שתי משפחות חרדיות, אחת מבתי הונגר בישראל ומאזורי מאה שערים, והשנייה משערי חסד בירושלים, אז אני עדיין בן לאותה משפחה שיש בה פרקים חרדים עד כדי ראשי כוללים וישיבות צעירים וכן הלאה. הדבר הזה לא זר לי. אני חושב שמה שהלכידות שלנו צריכה לבטא מכאן ואילך, ואולי גם בדבר הזה, אבי, צריך שיצא מסר חזק לכולנו. גם בעניין הזה מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אני חושב שאני רואה בהתפוצצות גדולה פרקים נרחבים מכל העם, גם מהחברה החרדית, שהולכים ומשתתפים במאמץ הלאומי שלנו לקיומה של מדינת ישראל, שהיא המדינה היחידה של כולנו, ללא הבדלה כזאת או אחרת, האם אתה חובש כיפה, שטריימל או מכנסיים קצרים. ומכאן ואילך אני חושב שהדבר הזה צריך ש...
רגע, קצת קטוע המשפט האחרון, ומכאן ואילך...
אני חושב שאנחנו, מדינת ישראל צריכה לראות מה ההתגייסות החרדית הזאת עוד יותר, עוד הרבה יותר, גם בשוך הקרבות, וזה אולי דבר שדורש רפורמה, גם פנימית, הניבותית של...
כן, טוב. עוד פעם, יש לנו ככה קיטויים בקו.
תעבור בדורת השם.
כן. טוב, לא שמענו את המשפט האחרון, אבל אני בטוח שאתה רואה גם ערך בצידו השני של המגזר החרדי, שיושב ולומד תורה ומשמר גם את המורשת, שבזכותה יש לנו את הארץ היחידה בעולם.
אני בוגר ישיבה בעצמי, אתה בוודאי קראת את קורות חיי.
אז אנחנו יודעים שאתה בוגר ויליד שכונת רחביה בירושלים, וחווית וראית, ורצית לומר על זה מה?
אמרתי, אני כמובן מעריך מאוד את תורתנו הקדושה ואת העיסוק בתורה, הנעל כאמור מבוסס על כל ערכי המאוד יהודים, ישראלים וציונים כאחד, ואני חושב שזה לא בא כדי להעדיף דבר אחד על משנהו. אני חושב שזה יכול להיות בעתיד לבוא באיזשהו שינוי או רפורמה או דיון מסודר, מחבק ואוהב אזרחי שאני צריך לעשות בתוכנו, לחבר קהילות נוספות גם באופן יותר מובהק, יותר אינטנסיבי למאמץ הלאומי, שאיננו סותר את עולם התורה.
כן, דברים בהחלט ברורים, ואנחנו נאחל לכולנו ימים טובים, שיחזרו כל החטופים וכל החיילים שלמים ובריאים. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, תודה אמן. רבה רבה על השיחה כאן.
תודה רבה לך, שנשמע באמת באמת בשורות טובות, ונאחל לכל חיילינו הצלחה במשימתם ושמירה מלאה על הגוף ועל הנפש, ושנראה את כל החטופים בשלום הביתה בעזרת השם. תודה רבה אבי.
אמן, תודה רבה יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר. ועם זה אנחנו גם חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית הערב. העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו שווים יד אחרי חדשות השעה 8 עם עוד עדכונים על עסקת החטופים, ככל שגורמים מדיניים מתדרכים ונותנים עוד פרטים, גם לקראת כמובן מסיבת עיתונאים שתהיה בשעה 9:30 בערב, שאז ראש הממשלה נתניהו יסכם את העסקה כולה. אז אנחנו עם פרסומות, חדשות 8 ושווים יד.